בימי עיון כאלה גבוהים, כשאנחנו יודעים שבזמן אמת עכשיו יש אזור של צפון מאוד מוכה בהרעשות, ויש את הילדים החיילים שלנו שאנחנו לא יודעים ממש להגיד את גודל הכאב, אבל ברור שעברנו לפנות בוקר מאוד מסובך, ויש כנראה הרבה נפגעים, ואני חושב שאנחנו מוכרחים לצאת מהבועה הזאת. אני מבקש ברשות המארגן, אם אנחנו יכולים לקרוא שני פרקי תהילים, אני חושב שהשעה ראויה לכך. אז אם אתם מוכנים, שנגיד ביחד. יותר נעים לפתוח הרצאה כזאת בדרכו של האמורה רב, שהיה פותח את שיעוריו במילי דבדיחותה, וככה מושך את לב הציבור כדי להתקרב אל העניין ואל הלב. ואנחנו צריכים להדביק את הלבבות שלנו בתהילים, אבל זה מכניס אותי ישר, צריך לומר בקפיצת ראש, ישר לתוך הסוגיה עצמה שקשורה לחינוך לאמונה. ואני בחרתי לאמץ, להפגיש בין שני גדולים, בין הרב סולובייצ'יק ובין רב נחמן מברסלב, להפגיש ולאמת אותם בלי להזכיר את הצלע השלישית שאולי נמצאת בחינוך הדתי, בוודאי הדתי הלאומי, בתור קודקוד, אם תרצו, או בסיס או קודקוד עליון במשולש הזה, שזה תורתו של הרב קוק. מי שגדל במערכת החינוך הדתית, והרב רודיק דיבר על כך, על כל החינוך של מערכת החינוך בלימודי אמונה, יודע שכל התשתית של שנות ה-70, אני לא יודע הרבה קודם, לא עשיתי מחקר על זה, תודה, התשתית של מערכת לימודי מחשבת ישראל במערכת החינוך הדתית הלאומית ישבה על אדני תורתו של הרב קוק, עם שליחת זרועות לכאן ולכאן, כמובן על בסיס ספר הכוזרי, קטעי מהר"ל, קצת רמח"ל, והרבה מאוד מאוד דברי הרב קוק, ובאותן תקופות מעט דברי הרב צבי יהודה. הספר שצריך להציג אותו לצורך העניין זה כמובן ספרו של הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, שיעורים שהרב ישראלי נתן כמורה למחשבת במדרשייה. בוגרי מדרשיית נועם עוד זוכרים את הספר הזה. אבל אני מבקש, ולמי שיש את הדף, אני מקווה שהדפים עברו, אני חושב שיש פה שתי גרסאות, כמנהג בית מורשה, המרכז האקדמי, אז יש דפים בגרסה קמה וגרסה בטרה. אז הדפים בגרסה בטרה מכילים סעיף אחד, מה לימדו בשיעורי מחשבת ישראל בשנות נערותינו. ושם אני מבקש רק לרפרף ולתאר את ספרו של הרב ישראלי, מה יש בו, וכידוע יש בו הרבה מאוד, אבל גם מה אין בו. אז זה שאני אומר שאין בו את כתבי הרב סולובייצ'יק, זאת חוכמה קטנה מדי, מכיוון שהרב ישראלי בשנות ה-50, כתב את המהדורה השנייה כבר של פרקים במחשבת ישראל, והספר איש האמונה הבודד למשל יצא בתפשין כ"ח בכלל לא בארץ. רק אחר כך בשנות ה-70 התחילה התעוררות של עליית יהודים מארצות הברית, ותורתם איתם אנשי ישיבי אוניברסיטי לא היו מוכרים בכלל לחברה הישראלית בשנים שהרב ישראלי פעל כאן, וממילא כל ההגות הזאת של הרב סולובייצ'יק לא הייתה בכלל חלק מהתשתית הרוחנית אמונית של תושבי תלמידי ארץ ישראל. זאת נקודה היסטורית עובדתית מוכחת שבאמת אין מה להתווכח עליה, זה לא פוליטיקה וזה לא הורדות ידיים, זאת פשוט מציאות. רב נחמן באותם שנים היה נחשב לנטע זר בקרב לומדי חסידות, נטע זר בקרב חסידים עצמם, כלומר גם עולם המחקר וגם עולם החסידות עצמו לא הכירו ברב נחמן כגורם מפתח. זה היה נחשב למשהו אזוטרי, משהו צדדי מאוד, משהו שתמוה דטויט חסידים, כלומר אותם חסידים יתומים שלא כדאי לבזבז אנרגיות ללמוד אותם. אם לומדים חסידות, אז לומדים שפת אמת. זו הייתה החסידות הקלאסית, אם רוצים להיכנס בעיון, אבל לא למדו רב נחמן. קל מאוד להסתכל על מדפי הספרים שיתרו את הארונות שלנו, של נאמר שנות ה-70, של איזה ספרים החזקנו בספרי מחשבה בבית, ובעיקר איזה ספרים לא החזקנו. רב נחמן לא היה שם. רב נחמן נכנס כתופעה מאוחרת יותר, קשור כמובן לתנועות אחרות, שאני לא אעשה פה איזשהו מחקר סוציולוגי ותרבותי שמנתח את ההתפרטות של התורה הזאת אל הרחוב הראשי של החברה הישראלית. אבל היום כשאני מסתכל ואני עובר כבר לסעיף 2 בספר, מה נמצא על מדף הספרים של הילדים שלנו, אז ברור שרב נחמן מככב שם באופן מאוד מאוד ראשי, לצידו של הרב סולובייצ'יק ולצידו של הרב קוק. כלומר, היום אנחנו מוצאים, אנחנו משתעשעים לעתים בביטוי חבקוק, אבל חבקוק זה ביטוי חמוד, לא מדויק. כלומר, החבד, ברסלר, קרלבך וקוק, זה בסדר. כמובן, אם אתם חושבים על החיבור הזה של חבד, ברסלב, קרלבך וקוק, סולובייצ'יק לא נמצא שם. וזה מאוד מעניין. כלומר, השאלה של מקומו של הרב סולובייצ'יק לא בשנות ה-70, אלא בשנות ה-2000, היא שאלה שצריכה עיון גדול. ואני רוצה לנסות, לא ללכת אחורה, לא להרצאתו של פרופסור בני שלום מהבוקר, שלפחות תקציר ממנה קיבלתי, ומכיוון שאני תלמידו, אז אני גם יכול לשער פחות או יותר את הקווים הכלליים של מה שפרופסור בני אמר. ואני רוצה פחות או יותר להמשיך מהנקודה שבה פרופסור ישלום לקח את התבנית הפילוסופית של הלימוד המחשבתי בישראל אל הזירה החינוכית. כלומר, אני רוצה לשאול כמה שאלות חינוכיות על לימוד אמונה במחשבת, לימוד אמונה במערכת החינוך הדתית. רשמתי לעצמי בסך הכל כאן 5 נקודות. אני רוצה לבדוק את 5 הנקודות האלה מתוך האמונה הברסלבית, להגיע גם לשאלות הסולובייצ'יקיות, ומתוך זה לברר את העלויות, נאמר כך, את היחסי תועלת רווח הפסד סביב החינוך או הלגיטימציה לחבקוקיות המגוונת הזאת והמשמעות הרוחנית שנגזרת ממנה. נקודה ראשונה, כשאני מאמת בין הרב סולובייצ'יק ורב נחמן ברסלב, ואני אתייצב על פסקאות מתוך רב נחמן, זה הנושא של אמונה בתמימות. מושג של אמונה בתמימות, כמו שבוודאי רבים מכם יודעים, זה מושג יסוד שכוונתו לא להיות חויקר או מחייקר. כלומר, לא להיכנס לעקמומית הלב ששואלת שאלות ומחפשת חקירות, ללכת בתמימות. הפסקה שאני אקרא קטע ממנה, לקוחה מליקוטי מוהר"ן ס"ב, אני קורא קטע קטן מאוד. אם תשאל את המאמין, אומר רב נחמן, איזה טעם באמונה, ודאי אינו יודע להשיב לך טעם. כי אמונה אינו שייך, אלא בדבר שאינו יודע טעם. ואף על פי כן הוא אומר בסוף, גליה, היינו שאצל המאמין הדבר גלוי, כאילו רואה בעיניו את הדבר שהוא מאמין בו, מחמת גודל אמונתו השלמה. כלומר, הנקודה של לחנך לאמונה, זה לחנך לתמים תהיה עם השם אלוקיך, בתמימות. לא בפטלטול, לא בתחכום, לא באיזה הגות רציונלית פילוסופית, לא באיזה שאלות של דע מה שתשיב מלמעלה ממך למטה ממך, שום דבר. השלך יהבך אל השם. תתפרק מנשכך. תבוא ממש פרוק פרוק אל נוכח פני השם. והפריקות הזאת מופיעה במקור אחר, באנטי חקירות של רב נחמן. אני מקריא קטע קטן מתוך תנינה, כן, בחלק המאוחר יותר, שהוא מדבר על עיקר התכלית והשלמות, לעבוד את השם בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל. כי יש מחקרים שאומרים שעיקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא. לידע כוכב כמו שהוא, מהותו, מפני מה עומד. וממשיך, הוא כמובן, מי שקורא בעיון, רואה שהוא עוקץ בצורה די ישירה ומדויקת, אם אני מבין נכון, את הרמב״ם, את מורה נבוכים. מה, המילים שהוא משתמש בהם כשהוא מכתב על המחקרים, ואלה שמחפשים את המשכיל והמושכל, ממש מילותיו של הרמב״ם, במורה נבוכים. הוא אומר, יש כאלה. אבל, לדעתם הרעה, הוא אומר, עיקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחוכמות שלהם. אבל באמת, אצלנו, עיקר השגת התכלית הוא רק על ידי אמונה ומצוות מעשיות. לעבוד את השם על פי התורה בתמימות ובפשיטות. ועל ידי זה זוכים, עין לא ראתה, והוא ממשיך הלאה ומעלה ומעלה ומעלה. איסור גדול מאוד להיות מחקר. חס ושלום. חס ושלום. אז הוא אומר פה הערה שצדיק גמור צריך לדעת את החקירות כדי ידע מה שתשיב. אבל חוץ מצדיק גמור, צדיק גמור זה בעצם הוא. אבל חוץ מזה, אל תגעו בזה. יש קטע נוסף, גם כן בתנינה, שאני רוצה לקרוא קטע קטן ממנו, בעיניי הוא קטע מופלא ממש. הוא מתעמת עם הדרשה על משה עלה למרום. הוא שואל קושייה, לכאורה קושייה למדנית. הוא שואל את הקושייה הבאה, כשמשה עלה למרום, ואז מראה לו הקדוש ברוך הוא את עקיבא שדורש כל קוץ וכו' וכו', כולנו מכירים את הדרשה, ואז הוא אומר, למה אתה נותן תורה על ידי? ראוי הוא שתנתן תורה על ידו. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שתוק. כך עלתה מחשבה לפניי. שואל רב נחמן, למה? לכאורה קשה. מה אמר לו השם יתברך שתוק? הלא כבר אמר את הקושיה. מה זה שתוק עכשיו? עכשיו תענה לו, למה שתוק? מה זו שתיקה? אומר רב נחמן כך, כי תכף כשאמר משה הקושייה, נפל בשכלו תירוץ על הקושייה. אך אם היה אומר את התירוץ, היה נכנס בו מקיף אחר. המקיפים הן אלה שבעצם סוגרים עלינו, אותם כוחות שסוגרים עלינו מפני ההתקרבות הבלתי אמצעית. אז כל פעם אתה תשאל שאלה, תגיד תשובה, יהיה מקיף יותר גבוה. היה בעל קושיה יותר חזקה ורחבה מבתחילה. היה מוליד מקיף נוסף. על כן אמר לו השם שתוק על התירוץ. שישתוק ולא יגלה את התירוץ. שלא יבוא לידי קושיה יותר חזקה מכתחילה, כך עלה במחשבה. היינו, שתכף כשמגלים את השכל הפנימי, אז עולה במחשבה שכל חדש. נכנס מקיף אחר לפנים. על כן צריכים לשתוק. זה חינוך. זה חינוך שאומר תפסיק לבלבל את המוח כפשוטו. כלומר, לא כסלנג, אלא אל תבלבל את המוח, מכיוון שהבלבול הזה גורם לך להצליח להימנע מדבקות בהשם. בלבול מוח זה איתום הלב. זה בהתליה. ואז הוא מגיע לנקודה, כן, אני הולך קצת מהר מדי אולי, אז הוא מגיע לנקודה, שאומרת, אז מה נעשה? יש לנו כל כך הרבה בלבול בעולם. אז הפתרון הוא נורא פשוט. לך אל הצדיק. הדרך היחידה שרב נחמן יודע לכוון אותנו בצורה ברורה וממש פשוטה לגמרי, זה ההליכה אל הצדיק. מכיוון שההליכה אל הצדיק, ההתקשרות לצדיק, היא נותנת לאדם את הביטחון בעולם שכולו גהנום. וחשוב להקשיב למילה הזאת, אני משער שפרופסור בני שלום הזכיר את זה, העולם זה שדה קרב, שדה מוקשים אם תרצו, גהנום בלשונו של רב נחמן. אתה לא מסוגל בכלל להתמודד מול הגיהנום הזה. הדרך היחידה להיחלץ מהגיהנום, לצאת לעולם של קדושה ושל שכינה ושל דבקות, זה על ידי דבקות אל הצדיק. הדבקות אל הצדיק מופיע, אני לא בקי גדול ברב נחמן, אני אפילו לא בקי קטן, אני מרפרף רב נחמן. הדבר הזה מופיע אבל ברפרוף שלי בהמון מקומות. המון מקומות רב נחמן אומר, תשמע, לך אל הצדיק. אל תנסה לבד. תנסה לבד, יש את כל הסיכוי שבעולם שאתה טיפול. אני אקריא קטע קטן מליקוטים בקוף כף ג', אני כבר לא יודע מה במהדורה א' ומהדורה ב', אבל אני אקריא קטע קטן. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו לצדיק שבדור. ושוב פעם, אנחנו מבינים שיש צדיק בדור. שאלה מאוד גדולה על המעמד הזה של רב נחמן את עצמו. ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטון ודבר גדול. ולבלי לנטות חס ושלום מדבריו ימין ושמאל. כמו שאמרו רבותינו, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל. ולהשליך מאיתו כל החוכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל. בלעדי אשר יקבל מהצדיק, כאן זה מעניין, כאן אולי בקיאים ברב נחמן יעירו לי על זה, אני לא מבין. הוא אומר, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. כלומר, יש צדיק ויש רב, מהם הוא יקבל. וכל זמן, עכשיו שימו לב לפואנטה הזאת, כל זמן, אומר רב נחמן, שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו שלמות, ואינו מקושר לצדיק. ואז הוא מביא את קבלת התורה שישראל התפרקו משכלם. הוא הולך עם זה הלאה והלאה עד שהוא מגיע לדרשה הכי פנטסטית שיש, על הפסוק, עם נבל ולא חכם. כשאנחנו קוראים בשירה הזאת את עם נבל ולא חכם, אנחנו רגילים להבין עברית היטב היטב, עם נבל ולא חכם. אבל תרגום אונקלוס אומר בעם נבל ולא חכם, אומר, אמא דקבילו אורייטה ולחכימו. זה לשון אונקלוס. אמא דקבילו אורייטה ולחכימו. אז אומר רב נחמן, כי עיקר קבלת התורה היה על ידי ולא חכימו. כלומר, אז מה זה נבל? חשבתם שזה רע? לא. נבל זה ראשי תיבות לב נתיבות. שהוא כלליות התורה והיא החוכמה האמיתית, אשר אצלה כל החוכמות בטלים, וזהו נבל שהיא בבחינת התורה, הנקראת נובלות החוכמה העליונה. עיקר העבודה להיות תם וישר, ירא אלוהים ושר מרב בלי שום חוכמס. האמת שצריך לדעתי לקרוא את רב נחמן בהגה יידישית, כי אז הדברים נשמעים לגמרי אחרת. כל המחקרים וחוכמס ותכלס, המילים הם הרבה יותר, הוא עוקץ אותנו. הוא מכיר אותנו ועוקץ אותנו. הוא נכנס בנו בלי ברקסים. הוא כל הזמן אומר, חבר'ה, האגו שלכם הורג אתכם. אתם חושבים שאתם חכמים, נבונים, וכולם פותחים את פיהם. חבל הזמן. אתם חיים בעולם שלא מוביל אתכם לשום מקום. אתם חיים באיזה סירקולציה של איזו התפעלות רגעית, זמנית, רגע וזמן יכול להיות גם נצח, אבל אתם תקועים, אתם באמת תקועים. זה רב נחמן כאן. ואז הקטע האחרון שאני מבקש להביא כציטוט ממנו, וזה באופן פלאי מופיע לפניכם משום מה, זה בליקוטי מוהר"ן כמה נונהי, שהוא מדבר על התפילה כהתבטלות. וזה קטע מאוד חשוב. כלומר, הכל חשוב, אבל זה קטע בשביל שנוכל להתקדם לכיוונו של הרב סולובייצ'יק. וכל זה, אומר רב נחמן, צריך המתפלל לתקן בתפילתו, להעלות את הנופלים באמונות כוזביות, להעלותם בתפילתו לאמונה אמיתית שהיא התפילה, ולקבוע בליבם אמונה שלמה, ולתקן את לב המחקרים חכמי הפילוסופיה, שיוכל ליבם להכיל את שכלם, שלא יחתיל אותם. הוא ציני ברמות, אני לא יודע איזה. בבחינת בליבי צפנתי. וזה נעשה על ידי כוונת הלב שבתפילה מתקנת ליבם, ולהפוך כל ביזיונות וחרפות להפוך לכבוד. כי, עכשיו הוא מתחיל, כי כשאדם עומד בהיכל המלך, הוא מבטל את עצמו מכל וכל, ואינו רואה שום דבר אלא את המלך רואה, בוודאי כששומע איזה חרפה וביזוי, הוא מפרש את החרפה והביזוי לפירוש של כבוד למלך. כי איך אפשר שיבוא לתוך היכל המלך ויבזה את המלך? אלא בוודאי דברים של דיבורי כבוד. הוא מתבונן בדיבורים איך לפרש ולצרף אותם, שיתבו מהם כבוד למלך, ואין לחשוב שהם אלו החרפות עליו נאמרים, זה אינו, כי מי הוא, הלא ישותו נתבטל, ואין כאן אלא המלך עצמו, ויחלו כולו אומר כבוד. כל האמירות צריך לצרפם להתאבות מהם כבוד. ובשעת התפילה, האדם עומד בהיכל המלך, שם שפתי תפתח, זהו היכל, וכן צריך לעשות מכל הביזיונות צירופי כבוד למלך. כשהוא כותב בכמה מקומות, בקטעים מאוד אכזריים שלו, מה קורה לאדם שמתכונן למלך בכוח העצמת שכלו, אז הוא מראה איך זה מביא אותנו באופן ישר ופשוט לכפירה, לא פחות. אצלו השכל הוא המוליד של הכפירה, עד כדי הכחשת קיומו של המלך. יש כמה קטעים, גם בסיפורים, גם בליקוטי, בסיפורי מרן, אבל גם בליקוטים, שהוא מתאר שהכפירה נולדת לאדם כתוצאה מהחקירות שלו, שלא יכול להיות, בא אליו השליח, כן, מכירים את הקטע הזה, ואומר, הנה יש לך איגרת מהמלך, הוא אומר, ראית את המלך? לא, לא, רק קיבלתי את זה ממישהו, אז איך אתה יודע שזה מהמלך? אולי זה לא מהמלך? איך יכול להיות, שואל האדם, שהמלך יכתוב צו הבאה אליי, מי אני ומה אני שהוא יביא אותי אליו? אלא מה? אם יש פה כתב שהמלך כותב להביא אותי אליו, סימן שאין מלך. כי הרי לא יכול להיות שאם יש מלך שהוא יקרא להביא אותי אליו. ואז הוא משכנע את השליח שאין מלך. ואז הם הולכים הלאה ומשכנעים את בעל העיר, אין מלך, אין מלך. זה החקירס. ורב נחמן הולך עם הקו הזה, אני מקצר במקום שצריך להאריך, הולך עם זה לכל הדרך, כשהוא מחנך את האדם להתבטלות. ואנחנו מכירים את התוצרים אולי בכלי שני ושלישי ורביעי של הנחמנים שמסתובבים במקומות כל כך רבים שמבטלים את עצמם לגמרי. רק אפיזודה מהיום בבוקר, אפשר להגיד היום בבוקר, מהלילה, 3:00 לפנות בוקר, באתי לבקר קבוצה שחזרה מפולין, הגיעו לכותל, ו3:00 בבוקר בכותל. מי שרוצה להרגיש מה זה הזיות יהודיות, בכותל בשעות האלה כל ההזיות של עם ישראל מרוכזות ברדיוס אחד, הכל שם. עומד במרכז הרחבה, עומד יהודי, ומתחיל לצעוק אל נוכח פני הר הבית, מתחיל לצעוק יותר חזק מכל מואזין שאי פעם שמעתי, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, אף אחד לא עונה לו, יושבים שם חבורות, אתם מכירים את זה, חבורות של אומרי תהילים ותיקונים, ובחדר שם בצד כמה יהודים יושבים ולומדים בעיון, יש שם את החבורות, והוא עומד במרכז הרחבה וצועק, השם מלך, השם, ככה חוזה. עד שנמאס לאחד מהחבר שישב שם בצד ולמד בעיון, אז הוא קם וצעק עליו, אתה מפריע לנו ללמוד. ואז זה שצעק אתה מפריע לנו ללמוד היה יהודי בן 70 בערך, זה שעמד וצעק השם מלך היה ז'וליק, בן כמה? בן 20, לבוש יוניפורם, בסדר, עומד וצועק, צועק השם מלך. אז הוא צעק, אתה מפריע לי ללמוד, או לנו ללמוד. ואז הוא אומר, אתם כל הזמן מבלבלים את המוח עם הלימודים שלכם, תתחילו לצעוק. כך הוא אומר לו. אני אמרתי, ידעתי שאני עומד היום להכין את השיעור הזה של... אמר, הנה לכם כל הסיפור כולו. זהו. כלומר, יש פה איזושהי... אני מדבר על התוצר עכשיו. זהו, גמרתי את הקטע העיוני. עד כאן הגעתי בעיוני. עכשיו, אולי צריך באמת גם לכבודו של הרב סולובייצ'יק, אנחנו נשלים את כל הסעיפים האלה אליבא דה רב סולובייצ'יק. כן, אחד לאחד. קודם כל, אני לא יכול לדמיין את הרב סולובייצ'יק עומד בכותל וצועק השם מלך. אבל אני רוצה לראות שתלמידי הרב סולובייצ'יק יעמדו ויגידו תהילים בשראי, בצעקה. כלומר, את התפילה הזורמת, את התפילה של נוכח פני השם, את התפילה של הריקון של האדם מהאגו שלו. להצליח להיות יהודי, פרק א', אני חוסך, אתם כולנו יודעים את הכל, איש האמונה לעסנו, מאז שנתנו לנו את זה, אז כבר לעסנו את זה הרבה. אז בואו נצא מתוך נקודת הנחה שמי שהגיע ליום העיון הזה, הוא כבר בוגר הכתבים האלה. אז אנחנו באים בשם האדם של פרק א', ואנחנו אומרים, אנחנו איש הדר, עכשיו לך תתפלל. איזה שבר זה, לרוקן את עצמך. אז לפעמים אנחנו אחרי הרבה עבודה של 40 יום של אלול ועשרת ימי תשובה, בנעילה אנחנו מצליחים להצליח להוציא 7 פעמים השם או האלוקים, ככה בלחץ. אבל סתם ככה בתפילה להתרוקן, או לשמוע שיש אסונות בעם ישראל ולהתרוקן, שהתפילה תהיה הדופק חיים שלנו. נדמה לי שכשאני קורא עוד ועוד, לא את הרב סולובייצ'יק בעצמו, אלא את סביבתו של הרב סולובייצ'יק, אני מוצא שם את אחד הכשלים הכי גדולים שלנו, אני צריך לומר. מכיוון שהחברה שמאוד מחזיקה מהעולם המערבי, של השכל ושל האדם, האדם האדר, האדם שאומר כבשועה, האדם שהוא שותף לקדוש ברוך הוא, לחולל את מעשה בראשית בכל יום ויום, האדם שרוצה להיות בעל עמדה ובעל גאון, כל האדם הזה מתואר שם בפרק א', האדם הזה מאוד מאוד מתקשה. האדם הזה, האדם הרץ להיות שותף מלא בכיר עם הקדוש ברוך הוא, מאוד מתקשה להתרוקן. וכשאתם קוראים את הכתבים האלה של אותם תלמידים ותלמידי תלמידים של הרב סולובייצ'יק, אז כמו שאני מציג בקוריוז את הצעירצ'יק הזה שצועק בכותל השם מלך, אז אני מציג את הסולובייצ'יקי הדור שני ושלישי הזה שעומד עם הסידור בכותל ואומר צריך לעיין בתפילה. נו באמת, אולי אתה מוכן להתפלל במקום לעיין כל הזמן בתפילה? זה דאבון לב, אומר את הגמרא, נכון? יש לנו קושי אדיר בחינוך בכותב הזה ובכותב הזה. הבאתי פה כמה קטעים מתוך הרב סולובייצ'יק שמתארים קצת את הדבר. קודם כל, באיש האמונה, הבאתי פה שני קטעים שהם טריוויאליים כמעט, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. הדברים שאומר כאן אין לראותם אלא כניסיון צנוע הנעשה על ידי איש אמונה לפרש את הכרותיו ורגשותיו מבחינה תיאולוגית פילוסופית. מחווה הפרשנות שלי היא כולה סובייקטיבית ואינה מתיימרת להתוות פילוסופיה הלכתית ברורה. מספיק אפילו לשמוע את 3 השורות הללו להבין את גודל הפיתול שנפשו של הרב סולובייצ'יק מתפתלת ברצון שלו להיות איש דת לצד איש הדעת. מספיק זה. אפשר להוסיף לכך, לא הבאתי את זה לפניכם, את הפתיחה שלו לאיש האמונה, כשהוא אומר מה זה בכלל. אז הוא אומר, אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה עתיקת יומין של אמונה ושכל. אין אני עושה כאן בתיאוריה. כאן הוא מדבר בקיום, הוא מדבר על עצמו. וכל הספר הזה הוא ספר של תסבוך פנימי אמיתי. זה לא ספר של פתרון. זה ספר שכל כולו זה הצגת והצפת הקונפליקט. זה עניינו של הרב סולובייצ'יק. הוא מביא את האדם שרוצה להגביע אוף. עמוד 18, אדם א', אני קורא מהר. עשותו כל אלה משתדל אדם ראשון למלא את התפקיד שהוטל עליו בשחר יום השישי המסתורי של הבריאה. מילאו את הארץ וכבשוה. האדם החותר לעבר הכוכבים המרוחקים פועל בהתאם לטבעו שנברא ברצונו ובהשגחתו של בוראו. והנה בגלוי ונסתר באיש ההלכה, התכלית העליונה של האדם לחיות הוויה שלמה ומשוכללת, גם להשתתף בהעלאת מציאות הזולת, הטוב המוסרי יותר נורא הוא היש המלא. התכלית המוסרית של האדם להתקיים בייחוד שבו חונן על ידי האלוהים. אני קיים, אני נוכח, אני מלא, אז אני צלם אלוקים. ואם אני מרוקן, אם אני מתבטל, אם אני מעיין את עצמי, אז אני מעיין את צלם האלוקים שבי. וגם בעמידה של התפילה, גם בזה קרוע הרב סולובייצ'יק בקרעים גדולים מאוד מאוד. מוכרח לומר, יש מאמר מופת בעיניי של פרופסור הרטמן, שכותב בספר אמונה בזמנים משתנים על התפילה במשנתו של הרב סולובייצ'יק. במקום שאני אגזול דקות, אז המאמר הזה מדבר על הקרע בעולם התפילה. האם אני מתפלל באמת בצורה שמעיינת את עצמי, או שאני מתפלל כבן בניו של אברהם אבינו של ויעמוד? הרב סולובייצ'יק מביא באחד מהקטעים שלו על התפילה את תפילת הפילולים של אברהם אבינו. מהי תפילת הפילולים? הגמרא, זו קריאה נהדרת של גמרא. הגמרא בברכות, אני אעשה את זה מאוד מהר, הגמרא בברכות מדברת על האבות שמתקנים תפילות. אברהם שחרית וכולי כידוע, ומניין שאברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם בתחילה, ואין עמידה אל התפילה, שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. זה ממש עניין שמונצץ אצל בופקס. איך זה נדבק לגמרא של אברהם עומד ומתפלל, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. פנחס עומד עם חרב ביד ועושה פילולים, עושה דין. איזה מין תפילה זאת? כל הדרשה הזאת מבוססת, זה גמרא בברכות, כפיו אם אני לא טועה, זה מבוסס על גמרא בסנהדרין, שמדברת על פנחס שעשה פילולים עם קונו, על אלה 24 אלף הרוגים במגפה, על אלה אתה משחית את ישראל? הוא עומד ושואל בעצם פנחס את השאלה, האף תספה צדיק עם רשע? שופט כל הארץ לא יעשה משפט? זה נקרא ויעמוד פנחס ויפלל. ומה אצל אברהם? אומר הרב סולובייצ'יק כל כך יפה. הוא אומר, יש לנו את הפסוק של וישכם אברהם בבוקר על המקום אשר עמד שם בתחילה. איפה הוא עמד בתחילה? לפני סדום. מה הוא עמד? ויעמוד אברהם ויאמר, האף תספה. כלומר, התפילה של הפילולים, זוהי תפילתו של אברהם. אומר הרב סולובייצ'יק, אברהם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא כשותף. התהלך לפניי והיה תמים. אצל נוח נאמר, בעת האלוהים, נאמר, את האלוהים התהלך נוח. משל בראשית רבה, משל לילד גדול וילד קטן. לילד קטון אומר, לך אימי, לילד גדול אומר, לך לפניי. אברהם הוא ילד גדול ונוח ילד קטן. נוח הוא מרוקן ואברהם הוא מלא. אומר הרב סולובייצ'יק, התפילה היא תפילתו של בן אברהם, שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, התהלך לפניי ויהיה תמים. אבל אז אתה אומר, ואיפה אני מרוקן את עצמי? שותף בכיר? מתי אתה שם עצמך כעין? מתי אתה הופך להיות אנה עבדה דקות שבריחו? מתי אתה צועק אל הקדוש ברוך הוא באמת כבנים אל אביהם? איפה מצב הנפש? והרב סולובייצ'יק מביא את זה וקרוע בזה. הקריאה הזאת אמת? השאלה אם זה שפה או מהות? וכאן הרב סולובייצ'יק, אני מאמין לו, אני מאמין לו בכל נימי נפשי, שהוא רוצה להכיל בקרבו את איש הדת עם איש הדת. הוא לא מוכן בשום מחיר לוותר על היותו איש ההדר א', הוא לא מוכן לוותר על היותו בקהילת הברית הזאת שעובדת את הקדוש ברוך הוא מלמטה למעלה. הוא רוצה להכיל את הכל והוא קרוע, הוא קרוע בתוך הדבר הזה. ועכשיו, שתי דקות ברשות חגי, רק למשמעות החינוכית של הדבר. אני מאוד 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 מודאג מהעצמה חינוכית של נחמנים. לא בגלל שאני לא מרגיש שרב נחמן מדבר אמת. אני מאמין לרב נחמן, כמו שאני מאמין לרב סולובייצ'יק, אני גם מאמין לרב נחמן. אני מאמין לרב נחמן הקרע שלו, ואני מאמין לו לפתרון שלו. אני מאוד מפחד מהריקון על כל הנקודות שדיברנו עליהן, מהלעג והציניות לשכל של האדם, מהחוסר עניין בפיתוח של הדעת של האדם, מהזריקה של האדם את האחריות ממנו והלאה אל איזה צדיק גדול, איזשהו השלך יהבך. אני כל כך מודאג מזה. אני חושב שהתוצרים צריכים להדאיג אותנו, מכיוון שאנחנו יכולים חס וחלילה לא לגדל הרבה נחמנים, אלא לגבל הרבה נוח. נח, נח שנתקעים בנח, נח. אני מאוד מודאג מזה. מכיוון שלעניות דעתי, אנחנו כן צריכים לגדל בנים לאברהם אבינו. בנים שותפים בענווה. בנים שותפים עם תלות. להתקע בנוח בעיניי, אנחנו לא רחוקים משם, אני לא רוצה להזכיר עכשיו דוגמאות מהשנה שעברה, מהקיץ שעבר ומהחורף ומכל השנה האחרונה. יש לנו דוגמאות למכביר מתוצרי נוח כאלה שלא רוצים להשתתף במאמץ של להיות עבדים של שותפים בכירים לקדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם אפילו בסוגריים, אני לא יכול להתאפק, יש ירידה דרמטית ממש ניתנת למדידה ברישום של בוגרות שירות לאומי למוסדות אקדמיים. אני אומר לכם את זה באופן ממש מדעי. בכמה שנים האחרונות, בשנה האחרונה זה קפץ. אין עניין במדע. זה לא בגלל כל מיני עניינים של יש מדע אלטרנטיבי. אין עניין במדע. העולם המדעי, העולם של אדם א', לא מקובל. ואני חושב שצריך לתת את הדעת, אם מותר לתת את הדעת, אם זה לא רק מכניס אותנו לעוד ועוד מקיפים, אבל צריך לתת את הדעת לתוצרים של חינוך לכאן או חינוך לכאן, וסוף הכבוד לבוא. תודה רבה. אני אתחיל רק מהסוף של הדברים שלך. כן, 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 זהו, אני עונה.
אז
עשית
השאלה, איך
אני
לא אתעקד את המעבר שיש היום סטורי
מה... אני אנסה לחבר. השאלה, ההערה האחרונה שלך היא הערה שמופיעה באחד מהתורות של רב נחמן, שהוא קורא אצל אלישע בן אבויה בגמרא בעבודה זרה, סליחה, גמרא במסכת חגיגה, ששם אלישע מספר בעצמו על אמא שלו שעברה בבתי עבודה זרה, ואז, סליחה? תתבב. ושם טוען רב נחמן שבאמת הכפירה מולידה את החקירה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאת אומרת, שאצלו זה מופיע כבבואה אחת. הטענה של הדיכוטומיה הזאת שבין עולם המדע ושפלות האדם, ברור שזה עניינו של הרב סולובייצ'יק, להראות שכן, איש הדת ואיש הדת שרויים בכפיפה אחת, אבל זה קורע אותו, מכיוון שהוא יודע שכשהוא מגיע לתפילה אחרי שיעור טוב, הוא צריך להתרוקן מאיזה מצב מלאות מאוד מאוד גדול של שותפות עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר, זה באמת עמל כנראה ששייך לאיזה שהם או יחידי סגולה או לעובדים נאמנים בעבודת השם. כלומר, זה לא בלתי, ודאי שזה אפשרי. זה רק כנראה מאוד מאוד, דרישה מאוד מאוד קיצונית. ועכשיו לנקודה שאתה הערת פה, שהיא נקודה בעיניי מאוד רצינית. וזה קשור גם למה שעזרא אתה אומר על הנדידה לכיוון ברסלב. כשאני נוסע במכונית ואני רואה סטיקר לפניי, שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, אז אני מאוד מודאג, מכיוון שזאת משנה במסכת סוטה שאומרת שכשהכל קורס, כל העולם המסודר קורס, זה עקבית הדמשיכה של היוקר יעלה והגבול ישום. פשוט צריך לפתוח עיתון ולצידו לפתוח את המשנה האחרונה במסכת סוטה, לדאבוננו ולאסוננו, ממש לפתוח זה לצד זה, ולראות איך שהגליל, מה קורה בגליל, ומה קורה בגבול, ומה קורה באינפלציה, ומה קורה בכלכלה ובחברה, ומה קורה בפוליטיקה ובמדינה, הכל קורס, זה עקבת הדמשיכה, ואז השורה האחרונה של המשנה, נו, אז מה יהיה? אין לנו להישן, אלא על אבינו שבשמיים. כך מסיים את המשנה. כשאתם רואים את המשנה הזאת על האוטו, אתם מבינים שהמצב הוא בקקט. כלומר, באמת הכל דפוק. בן אדם מגיע לייאוש. ורב נחמן יגיד לו אלף ומיליון פעם שאין ייאוש בעולם כלל. אבל תדבק לקדוש ברוך הוא. אין ייאוש כי אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא. ואז החיפוש אחרי הקיומיות הזאת, כל הפילוסופיה וכל המדע הזה נמאס לנו ממנו לגמרי. כשאתה חי בעולם של כאב, אתה חי בעולם של ערפל, בעולם של ספק, וכאן פרופסור רוטנברג אומר את האמת. הוא אומר, צריך פה להיזהר שהיהדות הדתית לא תהפוך את הכל למניפולציה של שיווק אמונה לצורכי, אני אגיד את זה יותר חמור ממך, לטובת העצמות פוליטיות. כלומר, פה צריך מאוד להיזהר. אמונה זה דבר אינטימי שלא משווקים אותו. ומה שקורה בעולם הדתי שלנו, אגב שלנו אני מתכוון, זה לא דתי לאומי, אבל דתי לאומי מאוד, זה שכשהיסודות מתערערים, כשאתה מאבד את האמונה בסדר הנכון, אז אתה מחפש כתובת ישירה יותר. בעיניי, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה ההמרה בין עבודה מסודרת של הקדוש ברוך הוא לבין ההתעלות בקדוש ברוך הוא, תתי, אבא. שם אנחנו, זה הברסלביות בעומקה. אנחנו רואים, עכשיו אני מתנפל על השם, אבא, אתה חייב לעזור לי. כל הדיבור אל השם הוא דיבור ישיר ולא עקיף. אין דיסטנס, אין סגב, אין מרחק, אין יראה, יש אהבה. זה בא מתוך כאב, זה בא מתוך מצוקה. אני לא מקל ראש בזה בכלל. אבל צריך לנתח למה זה קורה. העולם הרציונלי של הרב סולובייצ'יק צריך לתת דין וחשבון מה המענה שלו. אלף פעמים אתה יכול לכתוב על הבדידות. אבל מה המענה שלך לבדידות? השכל הוא המענה לבדידות? או שאנחנו יכולים להכיל בתוכנו את הקדוש ברוך הוא עם הדעת שלנו? שם הנקודה האמיתית, זאת נקודה אמיתית. זה שאנחנו רואים את התוצאה הזאת, זה לא בגלל קלות דעת של הילדים או של הנוער, זה לא בגלל איזה זילות של הדברים, זה בא לעניות דעתי באמת מעומקים של ערפל וכאב.
תודה.